אחר כך, נראה. אנחנו כרגיל בנושא השביעית. פעם שעברה דיברנו בנושא של ירקות, אכילתם. התחלנו את הנושא של הפירות. אומר הרמב״ם בפרק רביעי, הלכה כ"ב, אם אני נוטה, הגענו לשם. הפירות שהרציע אילן בשביעית, לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה, שנאמר, ואת ענבי נזיריך לא תבצור, ואם בצר לעבודת האילן, או שבצר כדרך הבוצרים, לא כה. כאן יש הסתכלות שונה, או נאמר כך, דעות שונות בהבנה, למה התכוון הרמב״ם? על איזה פירות הוא דיבר? איזה ענבים הוא דיבר? מה הוא עשה? אני אקריא שוב את מה שאומר הרמב״ם, ונראה מה הדעות המתייחסות אליו, כי זה מדבר גם על תחומים שאנחנו יכולים להיפגש בהם בזמננו, במציאות שלנו, בבית גם, מי שיש לו עצים, או כל אדם שמגדל פירות. אומר הרמב״ם שוב, אני קורא, הפירות שיוציא האילן בשביעית, זאת אומרת, כבר אנחנו יודעים שמדובר על פירות שגדלו בשביעית, פירות שגדלו בשביעית, אמרנו, זה פירות שחנתו מאחרי, וגם בזה הבאנו שתי דעות, אם זוכרים, נכון? פירות שחנתו מראש השנה, או שיטת השלה הקדוש, שפירות שחנתו מטו בשבט. אנחנו דיברנו על זה, נכון? או שאני מדבר באוויר. כן או לא? לא דיברנו?
טוב, אז רק שנייה.
אני, לי אני נדמה שכן. רק רגע. נדמה שדיברנו. אני רק שנייה אסתכל. כן. בפרק רביעי, בהלכה ט', מדובר על תבואה קטניות, מה נקרא פירות שישית ומה לא, על ירק ואתרוג מה דינו, על פירות שביעית שיצאו למוצאי שביעית. לא דיברנו על כל העניין הזה? כשדיברנו על ספיחין, טוב, אז אני אחזור, אני לא יודע, טוב. לא יכול להגיד בבירור אם דיברנו פה בפירוט. זה שאמרנו שירקות לפי הרמב״ם, שלושה מיני ירקות יש, ושלושתם אסורים. אמרנו, ברמב״ם יש, זאת אומרת, או בהלכה בכלל מופיע שלושה מינים של ירקות. סוג אחד זה ירק שנזרע בשישית וגדל בשביעית. סוג שני זה עיקרים, לשון הרמב״ם, שורשים, שגזרנו את מה שעל פני הקרקע בשישית ובשביעית צמח. וסוג שלישי, ירקות שנזרעו ונקטפו בשביעית. סוג הראשון, לפי הרמב״ם שלושתם אסורים. ירק שנזרע בשישית וגדל בשביעית, עיקרים, שורשים, שצמחו בשישית, בשביעית, ופירות שנזרעו ונקטפו בשביעית, לפי הרמב״ם הכל אסור. אז מה כן אפשר לאכול בשביעית מבחינת ירקות? לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם? כלום! אני יודע, הרגע אמרתי. שום דבר. לפי הרמב״ם אין אכילת ירקות בשביעית, אלא אם כן. הלכנו בוואדי. ביום, או אפילו בלילה חרישית, ופתאום נתקלנו בעגבנייה על הרצפה שגדלה שם כתוצאה ממישהו שאכל שנה שעברה עגבניות באמצע הדרך וגרעינים נפלו לו לרצפה, ועכשיו יש פה שיח עגבניות. השיח הזה במקום שמעולם לא עובד, לא רגילים לעבד אותו, השיח הזה מותר. זאת אומרת, העגבניות הגדלות במקום שאין דרך גידול, לפי הרמב"ם מותר. זה הדרך היחידה. במילים אחרות, הפינוק שלנו, שאנחנו באים ואומרים, יש עגבניות במחיר כזה או אין, פלפלים במחיר כזה או אין, כל הירקות כולם, לפי הרמב״ם, אין דרך לאכול אותם. אנחנו מסתפקים בסלט מנגו בשביעית. זה שיטת הרמב״ם. מסתפקים בסלט ענבים בשביעית. אבל מה עם הסלט מטבוחה? תמשיך לבכות, מטבוחה. היא תמשיך. עד שנה הבאה. מה עם סלט חצילים? מה אפשר בלי סלט חצילים? אין חצילים. כלום. נדה, כמו שאומרים. זה מה שאומר הרמב״ם. שיטתו, אנחנו לא פוסקים כך. אנחנו פוסקים שהדבר היחיד, מבחינת שלושת החלקים שאני הצבעתי עליהם, זה אומר, זריעת שישית, גידול בשביעית, עיקרים, זאת אומרת שורשים שצמחו אחר כך בשביעית, אחרי שקצצנו בשישית, מה, באיזה מקרים זה קורה? נענה, פטרוזיליה, כאלה שקוצצים וזה צומח מחדש, ואלה שני החלקים מבחינת הפסיקה שלנו הם מותרים, ורק דבר אחד ברור, שמראש השנה של שנת השמיטה, תשס"ח לעניין שלנו, הירקות האלה קדושים בקדושת שביעית. מותרים באכילה, קדושים בקדושת שביעית. ירקות שנזרעו, שיש אפשרות שנזרעו, או בשוק מופיע מבחינת תקופת הגידול, ירקות שנזרעו בשביעית וגם נקטפו בשביעית, זהו איסור ספיחין שחכמים אסרו. מבחינתנו זה האיסור. לרמב״ם, הכל אסור. עכשיו, השאלה היא, ואנחנו מגיעים לנושא של פירות. ממתי הפירות אסורים? ממתי הפירות אסורים? זאת אומרת, חס וחלילה, לא אסורים. טעות. ממתי הפירות קדושים בקדושת שביעית? שתי, אמרנו ככה. הדעה הפשוטה היא, בסדר, לפי החנתה, במקרה רגיל קלאסי, נכון. שאלה כשאני מדבר חנתה, מה אני מתכוון? האם זה תחילת הפרי או שליש הפרי? אמרנו שיש דברים נוספים שהם שונים, וזה רק בדרך אגב נזכיר עכשיו, נושא של יין ונושא של שמן, זיתים שהם לשמן, וענבים שהם ליין, משמע מהרמב״ם שהולכים, או ככה יש מפרשים, שהולכים אחרי שליש הבשלת השמן בתוך הזית, לא שליש הגידול כמו כל שאר הפירות. או בענבים, שליש כמות היין שיש בתוך הענב, לא כמות הגדילה. כי... בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה שונה לחלוטין. בינתיים, נעזוב את הנקודה הזאת. אנחנו רוצים להגדיר ממתי פירות קדושים בקדושת שביעית. אז אמרנו שצריכים ללכת אחר הכנתה. הגדרת הכנתה, גם אמרנו, מתפצל לשני ראשים. האם זה תחילת הפרי או שליש גידול הפרי, באופן כללי. השאלה היא אם אני מסתכל על הכנתה מתחילת שנת השמיטה, וזו הדעה הרווחת, או כשיטת השלה הקדוש ולכן נכנסנו לכל העניין, האם מיטו בשבט כמו שנות אורלה. סליחה. כמו שנות המעשר של כל שנה ושנה. ואני אבאר את מה שאני אומר. אנחנו יודעים שבעץ יש שני חלקים. יש חלק עיקרי, שזה העץ, ויש חלק משני שאצלנו עיקרי, זה הפרי. חשוב יותר לעץ, העץ, הגזע, הענפים. לנו חשוב הפרי, אבל כמובן בלי גזע ובלי ענפים אין פירות. יש התייחסות אחת לנושא העץ, זאת אומרת הגזע ששתול באדמה, והתייחסות אחרת לפירותיו של העץ. התייחסות לעץ הוא לגבי שנות האורלה. שנות האורלה, ואומר כמה שנים, או מהו זמן ההמתנה, מאז שתילת העץ ועד האפשרות לקטוף את פירותיו. 3 שנים יהיו לכם ערלים, בשנה הרביעית קודש הילולים להשם, זה בעצם המסגרת של עץ. 3 שנים העץ הוא נחשב כערל, אסור לאכול אותו, אסור לאכול את פירותיו. שנה רביעית קודש הילולים, זה נקרא נטע רבעי, השנה הרביעית של הנטיעה. שם אנחנו נותנים את כל הפרי כקודש, אוכלים אותו כמעשר שני בירושלים. אין בו הפרשת תרומות ומעשרות, אלא כולו תרומה, ונחשב כנקרא נטע רבעי. דיניו כדיני מעשר שני שצריך לאכל בירושלים, מה שעושים היום במציאות שלנו שאי אפשר לאכול בירושלים כי צריך לאכול בטהרה, אז פודים. פודים את הנטע הרבעי ואוכלים את הכל, וזה אולי אפשר לומר במציאות שלנו היום, שהיא לא המציאות הבריאה ביותר, יש איזשהו בונוס למגדל, שבשנה הראשונה שאפשר לאכול פירות, הוא יכול לשווק את כל הפירות, בלי לתת מעשר. טוב, אז יש לו גם איזשהו רווח. דבר אחד שחשוב לומר, כשאני מודד או בודק את שנות העורלה, החיתוך הוא ראש השנה הרגיל שלנו. א' בתשרי. עץ שהיה נטוע ב-א' בתשרי, נחשב כשנה. כמה מינימום של זמן נטיעה בשנה הקודמת, על מנת שהוא יחשב כשנה. אנחנו דיברנו על העניין, כשדיברנו עד מתי אפשר לשתול בשנה השישית, זה נכון לכל השנים לגבי שנות העורלה, עד 30 יום. 30 יום בשנה חשובים כשנה. אם עץ היה שתול בקרקע 30 יום, בשנה. נחשב לו שנה. אז נעשה עכשיו חשבון. עץ ששתלנו אותו, והוא היה יותר מ-30 יום בקרקע, בתשעין סמך זין. שנה שעברה. תשעין סמך זין זו שנה ראשונה, סמך עד זו שנה שנייה, סמך תת זו שנה שלישית. השנה הרביעית מותרת באכילה. מתי זה שנה רביעית? תן לי לגמור. תשעין עין. תשעין עין היא השנה הרביעית. בשנה הרביעית מותר לאכול את הפירות. השאלה היא כזאת. כל פרי שנמצא על העץ מראש השנה תשעין עין והלאה מותר באכילה? התשובה היא לא. כל פרי שנחנת לאחר ט"ו בשבט של תשע"ע, זאת אומרת פירות שחנתו לפני ט"ו בשבט של תשע"ע נחשבים עדיין של תשס"ט, כמו שנות המעשר, שעוד רגע נראה. יפה, זאת אומרת, זה שהרווחנו פה את השנה, הרווחנו עונה, לא שנה, כי יש פה עוד איזה שישה חודשים שאנחנו צריכים בכל זאת להוסיף עד שאוכלים את הפירות. פרי שחנת לאחר ט"ו בשבט תשע"ע נחשב נטע רבעי. פרי שחנת לפני ט"ו בשבט תשע"ע, וזה יכול להיות הדרים, כן, כאלה שהם באים יותר בחורף, אז אנחנו מדברים על עדיין פרי של אורלה. זה לגבי, אני רוצה לסיים את העניין, זה לגבי שנות אורלה.
לא הבנתי את השבועיים. איזה שבועיים?
אני לא אמרתי את זה עכשיו. לא, אני לא אמרתי את זה. אתה זוכר דברים, אתה צודק, אתה צודק. אני הדגשתי ואמרתי שהעץ צריך להיות בקרקע מעשה כ-30 יום. ומה שאתה מזכיר עכשיו זה שאם הוא היה חשוף שורש והוא צריך להיות מושרש, זמן השרשה הוא שבועיים, 14 יום, סטנדרט. יש שונים. זה הרגילות, ולכן אם אני רוצה לקחת עץ חשוף שורש ושתחשב לו שנת תשס"ז כשנת אורלה, אני חייב לשתול אותו 14 יום לפני ה-30 יום. ממילא הגעתי לט"ו באב. דיברנו על זה בעבר, אתה צודק. כן. אני לא הזכרתי את זה, כי זה רק, אנחנו מזכירים את הדברים כדי להבהיר מה קורה איתנו בשמיטה. זה לגבי שנות אורלה. מה קורה עם שנות מעשר? שנות מעשר בכל מקרה מתחלפות בט"ו בשבט. ראש השנה לאילן, שיטת בית הלל ט"ו בשבט, כך נפסקה הלכה. כל אילן שפירותיו חנתו לפני ט"ו בשבט נחשב כפרי של שנה קודמת, ופירות שחנתו לאחר ט"ו בשבט נחשבים פירות של השנה הנוכחית. אמרנו שוב, אני חוזר, נתנו הגדרה, או תחילת גידול הפרי או שליש הבאת גודל הפרי. שתי דעות יש בעניין, ותלוי למה משתמשים מתי. זה היסוד. מזה אנחנו מתחילים. השאלה היא עכשיו, אחרי שדיברנו על שנות עורלה, מה נפקמינה בשנות מעשר, שאומרים שבט"ו בשבט זה החיתוך, האם אני מעשר בשנים שיש תחלופה בין שני סוגי מעשרות, מעבר למעשרות הרגילים, יש תחלופה בין מעשר שני לבין מעשר עני, אז אני צריך לדעת האם הפרי הזה צריך לאכול אותו בקדושה בירושלים, או שצריך לתת אותו לעניים. החלוקה היא שנים אבדה ושנים גו. שנים אבדה א', ב', ד', ה', אלו שנים שבהם אנחנו מעשרים מעשר שני, שנים גו, ג' וו' לשמיטה, מעשר עני. ולכן אני צריך לדעת איזה מעשר לעשר מתוך הפירות שלי. איך אני יודע? אני יורד לשדה ורואה לכרם, לפרדס, ורואה האם הפרי הזה חנת לפני ט"ו בשבט או אחרי ט"ו בשבט. ואז אני יודע אם הוא שייך לשנה חמישית או לשנה שישית. האם לתת מעשר שני או לתת מעשר עני? השאלה שלנו עכשיו, מזה הגענו להסברת כל המערכת הזאת של התאריכים בין ראש השנה לבין ט"ו בשבט, מה קורה עם פירות שביעית? האם פירות שביעית נידונים כשנות מעשר, או פירות שביעית נידונים כשנות אורלה, כעץ. הפשטו, וככה מובן פשוט ברמב״ם, שאנחנו דנים על פי ראש השנה א' בתשרי. כל פרי שגדל, שחנת, יותר נכון, לאחר א' בתשרי, נחשב ששנת השמיטה. עד מתי? עד כפתת באלול. מ-א' תשרי תפשין סמכת, עד כפתת אלול תפשין סמכת, כל פרי שחנת באותה שנה, נחשב כפרי של שנת השמיטה. וכל הדינים שקשורים לפירות, שעכשיו נראה אותם ברמב״ם. אומר השלה הקדוש, וזוהי שיטתו, מובא בשבת הארץ, שאנחנו מתייחסים לפרי כמו שנות המעשר. פרי שחנת לפני ט"ו בשבט נחשב כשנה קודמת, תפשין סמך זין, ממילא אין לו קדושת שביעית. פרי שחנת לאחר ט"ו בשבט נחשב כקדוש בקדושת שביעית. האמת היא, שרוב הפירות, אם אני טועה להגיד לי, רוב הפירות הכנתה שלהם אחרי ט"ו בשבט, או לפני ראש השנה, זה נכון? מה יש לנו? נאמר, יכול להיות ספק, השנה לא יודע, כי זו שנה מעוברת, החורף יהיה יותר מאוחר. מה שיש לנו ספק כל שנה לגבי שנות המעשר, זה הנושא של שסק. זהו, מה עוד? לימונים. כשהם נותנים פעמיים? ארבע פעמים בשנה. הנה, יש לנו פה את התשובה המקצועית המוסמכת. כן, יש לימונים שאיתם יש שאלה, ויש לנו את השסק שתמיד אנחנו אומרים, כל שנה כשמתקרב ט"ו בשבט, מי שיש לו שסק בחצר, או מי שמגדל שסק, צריך לרדת ולראות האם הפירות חנתו או לא. והרבה פעמים חונטים לפני ט"ו בשבט. הבעיה הגדולה בשסק, שלפעמים יש חלק העץ כן וחלק העץ לא. ואז אנחנו סתם התבלבלנו. איך נתייחס לעץ הזה? זה משהו כזה, איך אומרים? רוקד על שתי חתונות, שנה קודמת, שנה הבאה. וכל זה בשנים שיש תחלופה בין מעשר שני למעשר עני, או מעשר עני למעשר שני. אנחנו מדברים עכשיו על שמיטה. האם בשמיטה זה כמו המעשרות או לא? פסק ההלכה הפשוט, הרגיל, הרווח, מתייחסים על פי הכנתה מג' בתשרי, מא' בתשרי יותר נכון. אז יש התייחסות לחנתה, כל מה שחנת לאחר א' בתשרי נחשב שביעית. השלה הקדוש, כמו שאמרנו, אומר שאנחנו מתייחסים לפרי של קדושת שביעית רק בט"ו בשבט, כמו שנות המעשר. זוהי שיטתו. ואנחנו נוהגים לפי זה. זאת אומרת, לימונים שחונטים עכשיו, הנפקא מינה היא, לימון שחנת עכשיו, בתקופה הזאת, הוא, לפי דרכנו, שיטתנו, הוא שייך לשביעית, יש בו קדושת שביעית, ולימון... ולפי שיטת השלה הקדוש, עדיין הוא לא שביעית. רק מה שיחנו. עכשיו, מה קורה עם אותם פירות שחנתו בתפשין סמך ח' ונאכל אותם אחר כך בתפשין סמך ת'? מה יקרה איתם? תפוזים. שיביאו לנו אותם בחשבן כסלב, תפשין סמך ת'. כיוון שהם חנתו בשביעית, דינם... ולפי השלה הקדוש, לימונים שהחנתו שנה הבאה בתאריך הזה, תפשין סמך ת', דינם, שביעית, כי אנחנו הולכים לפי ט"ו בשבט, כמו מעשר. ט"ו בשבט זה ט"ו, גמרנו, אי אפשר לרקוד על כמה חתונות. ברור העניין הזה? עכשיו אפשר לדבר על פירות קדושת שביעית, כן. בואו נעשה ככה, בשעה 5, בסדר? לא עוד הרבה זמן. כשאני אענה 5:05 על שאלות, אחת השאלות תהיה השאלה שלך. כי זה מה שנקרא, פיקנטריה של שביעית. פיקנטריה, פוליטיקה, לא יודע, מה שאתה רוצה תקרא לזה. כן, כל מה שקשור מסביב, אז נדבר על העניין הזה גם. אבל נמשיך עכשיו בתחום שלנו לגבי פירות שביעית. אומר לנו הרמב״ם, אחרי שדיברנו מהם פירות שביעית, ממתי נחשב פרי, ולשים לב, לא מדברים עכשיו על ירקות, מדברים על פירות. בלבד, ירקות דיברנו בשיעורים הקודמים. שם הבהרנו שיטת הרמב״ם שיטות האחרות. שם אמרנו גם מה יש איסור ספיחין, מה לא. זה דיברנו פעם קודמת. רק להדגיש דבר אחד, שבבננות, שהדגשנו ואמרנו, שאל אותי אחר כך מישהו, אמרנו שהבננות השנה, הם כולם קדושים בקדושת שביעית. הבננות הקדושות של ארץ ישראל. הקדושות גם בקדושת שביעית, לא רק בקדושת גידול ארץ ישראל. כיוון שלא עשו היתר מכירה לחלקות, מקשות, לא יודע איך לקרוא, של הבננות. מטעי הבננות.
לא עשו?
לא עשו. מה קורה בעין גב? אתה לא יודע. אתה לא יודע. טוב, תברר. מה קורה בעין גב? אז דבר אחד. החליטו שהבננות הן גידול כזה שאיננו דורש יותר מחירה, ורוצים לצמצם כמה שיותר ביתר המחירה, לכן החליטו שהבננות לא צריכים לעשות להם יותר מחירה, ואפשר גם בלי. ממילא זה אומר שכל הבננות יש להם קדושת שביעית. ולמה אין להם איסור ספיחין? מסיבה אחת פשוטה. שלא זורים, שותלים, בננות כל שנה. פעם בכמה שנים. פעם בכמה שנים? כמה? שנתיים. כמה? יש לנו פה בחור מעין גב, יש להם בננות. אין? בסדר, יופי. בסדר, זהו, נגמר הדיון המקצועי. נגמר הדיון המקצועי. בסדר. יש פה אנשים שבאו מהשטח, אנחנו יושבים בבית המדרש, מאחרי כיסא, עניינים. אנשים באו מהשטח, יודעים מה מדובר. בכל מקרה, כמה שלא שותלים כל שנה, אז אין בעיה של ספיחין, כי ספיחין זה שם העזרע, ויגיד, צמח. אני לא יודע, אני מהרהר בכל. אתם יודעים מה, נסתכל בחוברת, נראה מה הוא אומר, ואז אני אגיד את ההרהור שלי בכל. האם חצילים, יש להם איסור ספיחים או לא? ולמה אני שואל את השאלה הזאת? כן. כותבים מפורש שמא' שבט, כנראה שלגדל חצילים לוקח הרבה זמן. מא' שבט יש איסור ספיחים. אני אגיד למה אני הרהרתי, ואני ארר את ההרהורים שלי בכל. זה קצת ככה גם, איך אומרים? פיקנטריה, מה שנקרא. יש מחלוקת, או הייתה מחלוקת, בין חכמים, מופיעה בערוך השולחן. האם מותר לאכול חצילים או אסור? קוראים לזה בלעז בטינג'ן. יודעים מה זה בטינג'ן? בסדר. אבל ערוך השולחן לא היה, הוא היה בגרמניה. בכל מקרה, יש מחלוקת בין הפוסקים, האם מותר לאכול חצילים או לא. מדוע? חצילים יכולים לתת פרי גם אחרי 3 ו-4 שנים. וכיוון שכך, אולי יש להם דין אורלה. וכיוון שהיה ספק האם יש דין אורלה או אין דין אורלה, היו קהילות ומקומות ורבנים שפסקו שאסור לאכול חצילים. תארו לעצמכם את המטבח הישראלי ללא חצילים.
לא
יתקבל עלינו, נכון. מה קורה בשטח? מאיפה אתה?
מערבה,
כן. אמרת לי, נכון. בסדר, בסדר. אל תגיד ככה. זה שם ישמור, אל תגיד, אני מסדום. אתה לא מסדום. בסדר, כן. כל שנה זורים חצילים?
שותלים, כן.
שותלים, שותלים קטנים.
שותלים, לא משתמשים
היום. כי יעילים, אני אגיד לך גם מה הייתה הסיבה של מי שאמר שאין פה דין אורלה. הסיבה הייתה, כיוון שהפרי לא משתבח, הירק לא משתבח, אלא הוא נהיה יותר מר. הוא הולך ופוחת. כן, זה גם הסיפור של הבננות. זה גם הסיפור של הבננות. למה אנחנו לא אומרים אורלה בבננות? כי זה הולך ופוחת. וזה היה אמור להיות, אחרי 4 שנים, ללכת ולהתגבר. כי העץ מתבגר. לכן, אני אומר, ולכן אני אמרתי, היום, כמה שזורים לזה, אז כנראה בגלל זה כתוב שיש לזה דין ספיחים, אבל תכלס בשטח, אם רצו לומר את המחלוקת ההיא, זה ההבדל בין מי שיושב בבית המדרש לבין מי שנמצא בשטח. אם אני פותח את הספרים על פי בית המדרש, אז לכאורה לחצילים אין איסור ספיחים. כמעט ששותלים אותם פעם בכמה שנים. אפשרי הדבר, כן? אבל אם הרגילות בכל הארץ היא כזאת, אז כמובן שאין שאלה. דבר נוסף, שיש מחלוקת וחלק מהחזנישניקים של בני ברק עד היום, נמנעים מאכילת הפלפל החריף הקטן. איך קוראים לו? צ'פקה? שיפקה? כן. גם שם יצא. לא, לא, זה כתוב על הקופסאות, מה שמביאים בפלפליאדות.
זה שטה, זה פלפל.
לא, השטה זה הצרים הקטנטנים. איזה של תימנים, בשביל ארוחת בוקר, שיהיה קצת פלפל. אבל אני מדבר על השולשים האלה, ירוק, צהוב כזה. כן, אלה, גם לפני כמה שנים, יצאה מחלוקת מחדש, האם יש דין אורלה להם או לא, כיוון שהשתיל הזה, אז השתילים האלה חיים כמה שנים. ועד היום, הלכה למעשה. עד היום, יש אנשים בבני ברק שנמנעים מלאכול פלפל חריף. וגם בלי זה יש שם מספיק מאומות, בלי הפלפל. בסדר, בסדר, עזרת השם, בשקט ובשלווה. אבל כל זה נותן לגבי הנושא של ספיחים. כי כל האיסור ספיחים שהם עזרה אדם, והם לא זורעים כל שנה, אז אין סיבה לאסור. לכן בננות אנחנו לא אוסרים. אין איסור ספיחים. ואם היה באמת, כמו שמופיע בהלכה, חצילים והפלפלים האלה, אז גם בהם אולי לא היה איסור ספיחים. אלא מה היה? כמובן, מראש השנה, קדושת שביעית. זה כן. זאת אומרת, את החיובי יש, קדושת שביעית יש, את האיסור שם האדם זורע, ואז ממילא אסור לנו לאכול, כי אולי הוא יזרע ויגיד בטעות זה נזרע לי, זה קרה במקרה לא שמתי לב. מכירים את ההסברים האלה בהרבה מקומות? מה שנקרא מוסדות ללא כוונת רבע. בלי כוונה הוא ירוויח. זה בלי כוונה. בסדר? אז זה אותו דבר פה, ולכן גזרו הנושא של ספיחין. אבל אנחנו מדברים על פירות העץ, כן.
איך קשור את המחירה לזה? הרי בנות חייבות את המחירה, כי יש להם קדושת שביעית.
מה הקשר בין היתר מחירה לבין זה שיש להם קדושת שביעית? אדרבה, שיהיה להם קדושת שביעית.
לא, כי היתר מחירה הוא
מאחר. אתה צודק. בשאלה שלך, ועוד פעם, זה אנחנו כבר דיברנו על העניין, שדעתנו האישית, הבלתי מחייבת, כן? שגם שם היה צריך לעשות יותר מחירה. כיוון שהרבנות הראשית פסקה, פסקה? מה אנחנו יכולים להגיד משהו? אבל באופן עקרוני, אתה צודק, ואם אני לא טועה, נתנו את הדוגמה, שיכול להיות מזה גם תקלות. בוודאי, איזה שאלה. אנחנו רק מחכים לקבל בננה של קדושת שביעית.
הרב, יש לי שאלה אחרת. 700 קילו. הרב, יש לי שאלה אחרת. עכשיו, אם אנחנו... בהקשר לזה מחירה. כשאנחנו יודעים, בהנחה שאנחנו יודעים שהחקלאים, הרבה מהחקלאים בארץ הם לא ירא שמיים. אנחנו יודעים שהם לא...
איך אתה מדבר? ראית חקלאי שלא... איש אמונה? כל חקלאי שמוריד את הראש לרצפה, כדי לזרוע, בסוף הוא מורים אותו למעלה לשמיים. ראית רק לי שלא מורים ראש לשמיים?
לא מדקדקים במצוות, בסדר?
כן, נו.
אז אנחנו יודעים שהם... ואנחנו יודעים שמתוך את זה גם יעברו על... אם אנחנו ניתן להם... אם אנחנו ניתן להם דף הוראות כיצד לנהוג בשביעית, כדי שיהיה להם יותר מחירה, אז אנחנו יודעים שהם... סביר להניח שלא יקפידו.
בואו נקצר את השאלה. אני הבנתי את השאלה, אני לא רוצה לענות עליה, אני אגיד לך למה. שבוע הבא בלי נדר. בלי נדר. אני אביא, בעזרת השם, צריך להזכיר לי אבל, את ההקדמה לחוברת של הרבנות הראשית, של שנת השמיטה, תשמ"ז, הקדמה של הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, והוא בדיוק מדבר מה שאתה אומר. התכוונת לשאול שבכל מקרה יש חקלאים שהשמיטה לא בראש מעייניהם. והם לא מתחבטים האם לעשות אוצר בית דין, לשמור קדושת שביעית או יותר מחירה. הם לחלוטין לא מתחבטים. אני מקווה שאני משתמש בסגנון של הרב. בכלל הם התחבטות. אפשר לומר אולי שרוב החקלאים זה כך. אז... אני חייב למצוא פתרון, וזה הסגנון של הרב שפירא. אני, כרבנות ראשית, חייב למצוא פתרון לכלל עם ישראל, לא לקבוצת אוכלוסייה. ופתרון לקבוצת אוכלוסייה, זה בעצם אומר כיתתיות. זה אומר אנש. מה זה אנש? ראשי תיבות? אנשי שלומנו. קבוצתנו, חברנו, ידידנו, מכרנו, ואחר כך לא צריך פרוטקציה. זה בעצם ההבדל. ההבדל יסודי, אני חושב שההקדמה הזאת היא שופכת אור, היא מאירת עיניים, על כל ההתייחסות שלנו לכל המוסדות ודרך הקיום שלנו בארץ. הקדמה חשובה לנושא כל ההחזקה בארץ ואיך אנחנו עושים את זה. וזה נותן קצת, הייתי אומר, פנים חדשות להרבה דברים, וגם להרבה אנשים שנמנים על הציבור, מה שנקרא הציבור הדתי-לאומי, ששכחו שהם כאלה. ויש כאלה. אתם יודעים, הרבה פעמים קשיים בדרך, מעבירים את האדם על דתו, על דעתו. ויש אנשים שאיבדו את הדרך. אנחנו רואים את זה. אנחנו לא נאבד את הדרך. בסדר? בלי נדר. אתם מסכימים? אנחנו נמשיך בדרך. העולם בית אל. בעזרת השם יבנה בית המקדש. איפה המשיח? תזכרו מה שאני אומר לכם. זה יגיע בסוף. טוב, זה לא אני אומר. כן, אבל בעזרת השם. אני... גם אני. באתי על החתום.
תענה לי לשאלה. אם אנחנו, בזה שאנחנו מתירים להם יותר מחירה, אנחנו מכשילים אותם במעשה? הוא מתייחס לזה שם?
ההפך. אם אנחנו אומרים לאנשים שהשמיטה לא בראש מעייניהם, נקרא לזה כך, לעשות יותר מחירה, הצלנו אותם. הצלנו את כולם, לא רק אותם. עם ישראל הרוויח, נאמר כך. עם ישראל הרוויח. שמע מה אני אומר? בזה שיהיה יותר מחירה, עם ישראל ירוויח. כי לחרוש, לזרוע, הם יעשו את זה בכל מקרה. לעבוד הם יעבדו בכל מקרה. זה ישווק לשוק הישראלי בכל מקרה. השאלה היא איפה אני ממזער נזקים. זה השאלה. והאם אני חושב רק על הבטן שלי, או גם על עם ישראל כולו. זה בדיוק השאלה. מהי נקודת המוצא? קשקאי, מה שנקרא? הקשקה שלי, או של כל עם ישראל כולו. זהו, בזה אנחנו נמדדים. זה ההבדל. ובעזרת השם, בלי נדר, מי הזכיר לי ביום שני, או ביום שלישי בבוקר? בסדר, להביא את ההקדמה, אולי אפילו לצלם את זה לכולם. הקדמה של הרב שפירא.
ומתי בבוקר?
יום שלישי, אנחנו יום שלישי אחרי הצהריים השיעור, אז יום שלישי בבוקר, אני פה בשיעור. מחר, יום שלישי הבא יש יום הורים? אז לא יום שלישי הבא, אחר כך. כבר יש יום הורים, אין שיעור. אחר כך זה כבר חנוכה. וואו, וואו. טוב, נו, מה אני אעשה? אני לא אחראי על הזמן, וקושי על שלי, וגם זה לא הולך לי. כן.
אז פרות קדושים בפרשת שביעית, מאלף בתשרי, או...
מסקנה מאלף בתשרי, כל מה שחנת מאלף בתשרי והלאה, נחשב קדוש בקדושת שביעית.
אז מה קשור בשבת בכל מה שאמרנו שם?
שיש דעה כזאת, בשלה. שזה כמו שנות המעשר, ואנחנו לא פוסקים כך. תראו, כשאנחנו מביאים עוד דעה, כשמביאים עוד דעה, זה אומר שצריכים לשים לב שיש דעה כזאת. יש בעיה או משהו בדומה, אולי נוכל להסתדר איתו. כן? שאתה דחק, מה שנקרא, שיש בעיה. אבל בכל זאת, הדעה פסוקה להלכה, שמתייחסים מאלף בתשרי.
אבל הרב, יש בעוד שנחלטים מאלף
בתשרי? אז אמרנו, אמרו לנו אנשי המקצוע של לימונים. אמרו לנו שהיה מקצוע ששסק, הוא יכול להיחנת לפני ט"ו בשבט. וברגע שהוא נחנת לפני ט"ו בשבט, אז לפי השלב הוא שייך לשנה שעברה, ולפי הפוסקים האחרים הוא שייך לשנה השביעית.
אז למעשה אם אנחנו נחנת לפי א' בתשרי, אז בא' בתשרי של תשסת, למעשה כבר לא חל על השביעית.
מה שיחנת אחרי א' בתשרי, אתה צודק, כן. אבל מה שנחנת כבר בתוך השנה עצמה, זה שזה גדל אחר כך, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שביעית, אנחנו מתחילים קצת קודם וגומרים אחר כך. זה לא בדיוק תאריכים שבלונים של תאריך, איך אומרים, לא הכנסנו לקופסה. בכל זאת, כמו כל שאר ההלכות, כמו כל שאר התורה, אנחנו מתייחסים לטבע. כמו כל דרכי ההתנהגות שלנו. כל החיים שלנו מתייחסים לטבע. אנחנו מתייחסים למשהו, שעה 12, שעה חצות, שעות עגולות, אף פעם לא. תמיד, לפי זריחה ושקיעה, זה נייד. יש טבע בעולם. ועל פי הטבע אנחנו יודעים איך לסווג את הדברים. רק נקרא את ההלכה של הרמב״ם שהתחלנו בה. אומר הרמב״ם בסעיף, הלכה כ"ב בפרק רביעי, הפירות שיוציא האילן בשביעית, לא יאספם כדרך שאוסף בכל שנה. שנאמר, את ענווה נזירך לא תבצור. ואם בצר לעבודה תהיה לנו שבצר כדרך הבוצרים, לא כ. שאלה היא עכשיו בהסבר הרמב״ם, כך מביא הרב בשבת הארץ, האם אני מדבר מבחינת הכמות או על דרך העבודה? לשים לב להבדל הגדול. האם הרמב״ם כאן אמר, אם בצר כדרך הבוצרים, לא כ. האם מדובר בשיטת הבצירה או בכמות הבצירה? כי אנחנו יודעים שהפירות צריכים להיות מופקרים לכל. כמו שאחרים כותפים, גם אתה. השאלה היא אם מותר לכתוב כדרך שבוצרים. ורק מה שאסור זה לקחת את כל הפירות אליי הביתה. על מה מדבר פה הרמב״ם? וזה נחלקו גם הפוסקים. האם הרמב״ם דיבר על זה שאסור לי כדרך הבוצרים, הכוונה היא לקחת את הכל הביתה, כי כך עושים כל שנה, או כדרך הבוצרים פעולת הבצירה. ופעולת הבצירה זה לקחת טוקי, מזמרה, ולבצור במקום מסוים, כדי שיצא לי אשכול, ולא לקחתי יותר מדי ענפים, ולא שברתי, ולא קליקלתי, ועשיתי את הכל במקצועיות מרובה. מהו האיסור? מה השמע מפה יותר? שמדובר על הדרך של הבצירה. לא על הכמות, כי הכמות זה מדבר, כן, אחר כך לגבי אם מישהו לקח כמות אליו הביתה, אם מותר, אסור, מה הוא עבר. דבר נוסף שרוצים לומר כאן, שיש הסבר, האם מדובר פה בקרקע שמותה או לא? האם בן אדם עבר כבר את האיסור ולא פרץ את גדרו, לא השאיר את הדלת פתוחה? ואחרי שהוא עבר על האיסור ולא השמיט את הקרקע, עכשיו הוא גם בא לבצור אותה. האם ברגע שהוא עבר על האיסור ולא שמע את הקרקע, בזה נגמר האיסור? או שיש לנו איסור חדש עכשיו, שהוא בוצר ענבים או פירות אחרים, שהם היו כולם באיסור של אי השמטת הקרקע. אלה שני נושאים שעליהם דנים בסעיף הזה, ויש גם בזה דעות שונות, בפשטות אנחנו אומרים כך. הרי אין לנו בעיה, או נאמר כך, אין חובה לאדם, על אף שאולי היה מהתורה, היה משמע כך, לבוא ולחתוך את הגדר במקומות שונים, בארבע רוחות שמיים, כמו אוהל של אברהם אבינו. כמה פתחים היו לאברהם אבינו באוהל? ארבעה. למה? ארבע רוחות שמיים, שבן אדם חס וחלילה לא צריך לעשות סיבוב, הוא הגיע מסביב מהרחוב, אז עשו סיבוב עד לשער. זה תרחה לאורח שרוצה לבוא לאכול, והוא בא עייף מן הדרך, כן, והוא בצער. מה זה בצער? השתבות. צמא, עייף ורעב. אז מה, הוא יעשה גם את הסיבוב מסביב לאוהל? כל פינה יש. אז אולי גם בשביעית היה צריך להיות כך. אם אני צריך להשמיט את, או לשמוט את הקרקע, אז תבוא ותחתוך את הגדר, שמי שרוצה ייכנס. אומרים, לא, לא עושים דבר כזה. זאת אומרת, מי שנועל בכוונה לעשות מעשה בידיים, לנעול, לשים מנעול נוסף, שמה יבואו אנשים, זה בוודאי לא. אבל לא דורשים מהאדם לחתוך גדרות, כי ברגע שחותכים גדרות, יש פה הפקרות, לא הפקר, הפקרות. זה דבר שבדל בין דמוקרטיה לאנרכיה. האם מותר לדבר או שמותר להשתולל? לא על זה דיברנו. וברגע שאתה פורץ את הגדר, אז מרמס. מזיק. אז לנעול אסור, אבל לא צריך גם לפרוץ את הגדר. וברגע שהאדם עשה את הדבר הזה, הוא נקרא שהוא הפקיר את הקרקע. שאלה עכשיו מה הוא עושה עם הפירות. ועל זה אנחנו מדברים. ברגע שאדם כבר הפקיר את הקרקע, יש לו פירות, איך הוא עכשיו זומר אותם? איך הוא כותף אותם? האם כדרך הכותפים בשיטת הקטיף או לא? והאור שאנחנו אומרים לגבי כמות הפירות. כמות הפירות, אם נרצה לומר, מופיע בהלכה כף דלת. אנחנו עכשיו בהלכה כף בית. מכיוון שכך נצטרך לומר שמדובר על דרך או שיטת הקטיף הבציר. שלפי הרמב״ם צריך לבצור בצורה שונה מהבציר הרגיל כל שנה. ולא דיבר על הכמות. כי הכמות היא באמת, אדם צריך, יכול לקחת רק כמות הראויה לו כדרך שאדם קונה או לוקח בשוק או לוקח סבירות שאדם קונה, וכבר אמרנו שאם יש סבירות כזאת, אז באזור, שבוע, כן? כמה אדם נזקק לשבוע? קונה ביום חמישי, ביום רביעי, שיום שישי חלק, עד לשבוע הבא. זה בסדר גודל של כמויות שאפשר, ודברים אחרים נראה אחר כך. זה מה שיוצא לנו מהסעיף הזה, מההלכה הזאת, וזאת השם, שבוע הבא נמשיך, או לא יודע, מה שיהיה, שבוע הבא או שבועיים, לא יודע. נראה מה סדר היום במכון מאיר, לפי זה נדע אם שבוע הבא ממשיכים. עכשיו לגבי השאלות. שאלה שלך, רצל. בסדר? לגבי, אתה שואל על סוגים שונים של פירות הנמצאים בשוק, נכון? יפה. אז אמרנו שיש לנו בדרך כלל שלושה מינים. פירות ועכשיו ירקות, פירות עדיין לא, כנראה גם לימונים. ממתי לימונים יכול להיות שהם שייכים לקדושת שביעית? אמרנו שצריכים ללכת צמוד ללוח. לימונים. מה, רק? באלף באייר? כמה זמן לוקח ללימון לגדול? אם יש פריחה של חורף, מתי הפריחה? עכשיו יש פריחה. פריחה של עכשיו, מתי תגיע לשוק? בפרט השנה, שנה מעוברת. אנחנו מדברים עכשיו על כסלב נאמר, כסלב טבת, שבט, שלושה חודשים, יותר? ארבעה? עד א'? מה?
איזה לוח?
לוח שמיטה למעשה. מה? רבנות הראשית. נכון שזה שאלה? שזה הרבה יותר מוקדם, בפסח. לימונים מגיעים בפסח הרבה פעמים, נכון? אולי קודם, צריך לבדוק. לא, אם כתוב פה א' אייר, אז אולי שנה מעוברת א' ניסן. מה? צריך לבדוק. האמת היא כזאת שאני שמתי לב, אני לא יודע, אולי ישלחו תיקונים לבתים. כתיף שביעית. כל הלוחות שלהם, אין אדר ב', אין אדר א', אדר. פחות בספר שלי יש בבית. אני נזהר, כן? משתדל להיזהר בלשון. אבל לא מופיע שם אדר א' עד הרבה. מופיע אדר. אם זה יורצייט, זה א', ואם זה שמחה, זה אדר ב'. אבל פה זה לא יורצייט ולא שמחה, זה פירות. אז אני לא יודע למה הם התכוונו כשהם כתבו אדר. אז אולי אם שלחו לנו הביתה את הספר, אז ישלחו גם תיקונים. מקצה שיפורים, כן. אז זהו, אז לגבי זה, יש לנו סוגים שונים של פירות. יש לנו פירות, ירקות, שהם קדושים.
כל
התוצרת החקלאית, נאמר כך. התוצרת החקלאית מתחלקת כמו כל דבר בחיים.
שלושה
חלקים, נכון? א', יש לנו... כברגע שנכנסים לריבוע למחשב, זה נראה כך באמת. לא רוצה להתבטא יותר בנושא הצבא. טוב, בכל מקרה, המציאות היא שיש לנו פירות שהם גדלו בקרקע של יהודי בארץ ישראל, שהם קדושים בקדושת שביעית. יש לנו מציאות של פירות שגדלו בקרקע שאינם של יהודים, שזה היתר מכירה. ויש לנו פירות שגדלים בקרקע של נוכרים, קבוע. זה אומר מחוץ לארץ. ויש סוג נוסף, אני בכוונה מסווג אותו נוסף, שאצל הרבה הכשרים זה אותו דבר חוץ לארץ, או פירות נוכרי בארץ, פירות שגדלו אצל ערבים בארץ ישראל. ופה אני מכניס את זה כדבר נוסף, שונה לחלוטין. אלה הם שלושת המינים. שואלים אותי מה לקנות, הטוב ביותר, מבחינתי, זה קדושת שביעית, שנאכל פירות בקדושת ארץ ישראל, כי זה... ניתן לנו לאוכלה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, כמו שכותב הרמב״ן בהשגה השלישית שלו על הרמב״ם בסדר מניין המצוות, שיש מצווה, תעשה מן התורה, לאכול פירות שגדלו בארץ ישראל בשנת השמיטה. קדושים בקדושת שביעית. לאחר מכן אנחנו נעדיף היתר מכירה, ורק אם אין לנו שום אפשרות, ואם הלכנו לחתונה ויש שם פירות או ירקות של נוכרים, ומה, אנחנו פה נפגע בבעל השמחה, אז זה איסור דאורייתא, דרך אגב, לפגוע באדם. אז לא, אם לא נאכל כלום, כיוון שזה פירות של... בפרט אם אני מדבר על ירקות, ופה אנחנו צריכים להיות גם מפוקחים. לפעמים אנחנו שוכחים את זה, שכל השנים כולם אנחנו אוכלים פירות נוכרי.
מלפפונים.
דוגמה, 60% מהמלפפונים, זה...
כולם אמרו...
לא, 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 לא. בטוח שלא כולם, כי אני מכיר מגדל. בסדר, 60% מהלפונים זה ערבים בכל מקרה כל השנים. אז מה, עכשיו נהיינו צדיקים? מה אתה מדבר? מה? אתה צודק שהערבים באים וגוזלים את הזיתים מכל הגינות והיערות של הקרן קיימת, אבל להגיד שזה שגויים? זה קרקע יהודית. וזה לא משנה לי מי כתף. לגבי מעשרות, כן. לגבי שנת השמיטה, מעניין אותי למי שייך את הקרקע. ופה כבר הערנו פעם, ולכן אמרתי פיקנטריה. אמרנו שיש הלכה שאומרת שסתם קרקעות גזולות אצל נוכרים. ואומר האור זרוע, מביא אותו הרמה בשולחן ארוך, שזה לא משנה אם זה ארץ ישראל או חוץ לארץ. ואם יש גוי שמגדל ירקות או פירות בקרקע, במרכאות כפולות שלו, בגליל או במשולש או בכל מקום אחר, או ביהודה ושומרון, למי שייך את הקרקע הזאת? קרקע גזולה אצל נוכרי, למי? ממי הוא גזל?
עם ישראל.
עם ישראל, ממילא מי שקונה פירות נוכרים במרכאות כפולות, מה הוא קונה?
פירות של
קדושת שביעית. ומי קונה פירות שאינם בקדושת שביעית? מי שקונה פירות של יותר מחירה. שאז ברור שיהודי מכר לגוי. זה ברור מה אני אומר?
לא.
אלה שלושת הדברים, כן.
לא ברור לי.
אנחנו צריכים לסיים, כן, מה?
מה נעשה? יש שלושה דברים.
קדושה שביעית.
יותר מכירה.
כן.
קדושה שביעית.
כן.
ומה עוד?
ונוכרי.
ויבון נוכרי.
כן.
מה זה אוצר הארץ? בית דין?
אוצר הארץ זה חברה שבאה לאגד בתוכה את האפשרויות של קניית פירות וירקות בארץ ישראל בשנת השמיטה. הם מביאים סדר של עבודה. הם מעדיפים דבר ראשון קדושת שביעית, לאחר מכן יישום שישית, לאחר מכן מצה מנותק, זה לא דיברנו, זה דבר חדש שיש בעולם בשנים האחרונות, מצה מנותק, ואם אין להם את שלושת הדברים האלה, הם יביאו יותר מחירה, ואם גם זה לא יהיה, אז הם יביאו פירות מוכרים. וככה הם הבהירו במכתביהם השונים. אבל זה חברה, חברת שיווק שעוזרת לך להתארגן. קוראים לזה אוצר בדי.
פירות שגדלו בקרקע של ארץ ישראל על ידי יהודים, זה נקרא קדושת שביעית, נכון?
פירות שגדלים בקדושה, כן. אם זה קרקע של גויים, ובהגבלה שאמרנו מקודם, זה פירות שאין להם קדושת שביעית.
שזה?
יבון
נוכרי.
כן.
ושגדלו בארץ ישראל על ידי גויים?
האל קרקע של מי? של יהודי לקדושת שביעית.
אז מה זה את המחירה? מה שם יותר
מחירה? זה קרקע שהייתה של יהודי, ומכרו אותה עכשיו לגוי. וזה נקרא לזמן מכרו. טוב, אני רק צריך לענות פה על שאלה שמישהו שאל, וכבר אנחנו עברנו את הזמן. מישהו שאל את רב בית הכנסת, אם יש אדם שעולה להתפלל, ויש אנשים שמתנגדים לקבלו כחזן, והרב מתעלם מהשואל. צודק הרב שהוא מתעלם מהשואל. טוב מאוד שהוא מתעלם מהשואל, זאת אומרת, הוא באמת לא צריך להתייחס לעניין, כי ברגע שאנחנו נתחיל להתייחס לכל מי שמוצא חן בעיניו האף של השליח ציבור, אז אף אחד לא יעלה. אפילו אף אחד לא יעלה להתפלל, כי תמיד יש מישהו שיש מישהו שלא מבסוט. מה שמופיע בהלכה זה, אם באמת יש בן אדם שיש עליו איזושהי תביעה, זאת אומרת, בעיה הלכתית, אז פונים לרב, אומרים לו, שמע, פלוני עובר איסור מסוים, כתוצאה ממעבר האיסור הזה, אז אולי הוא לא ראוי להיות שליח ציבור, ואז באמת הרב יפסוק. אבל צודק הרב שהוא לא מתייחס לדברים האלה, כי זה עניינו של הרב לדעת, האם יש מישהו שראוי לעלות או לא לעלות. להגיד שיש רבנים שפחדים לדבר, גם זה אנחנו מכירים בעזרת השם, שכולם יחפשו את האמת ונמצא אותה בשלמותה במהרה בערב. כל טוב.